שלום הרב לייטמן.
שלום לי.
היום אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא על האוכל, הוא קרוב לאדם.
כן.
ויש, הוא כל כך רחב שאפשר פשוט לדבר עליו עוד ועוד ו...
אני רואה שבטלוויזיה כל הזמן עושים את המבשלים, מבשלים, מבשלים. בכל הערוצים, בכל המדינות דרך אגב.
כן.
אני מתפלא, זה לא היה אף פעם.
זה לא היה, זה העניין. מה כל ה...
לפני, נגיד, 100, 200, 300 שנה, מה זה היה? רק הצילים שם היו ככה, אתה יודע, וגם כן לא עד כדי כך. היום אתה נכנס למסעדה, מה זה בלי 10 מנות ראשונות, השניות, השלישיות, שם רביעיות, ושם בלי סוף ככה, ככה. זהו, ואחר כך כינוח ו... וספר של יין, כן?
תפריט יינות.
כן, זה ממש ספר שלם, וכולי וכולי.
מה זה כל הפולחן הזה?
אז פולחן מפני ש... קודם כל זו תופעה באמת מעניינת, וכנראה שזה נעים לאדם. אם יש לך ערוצים שלמים בטלוויזיה שמתעסקים באוכל, טוב, יחד עם זה הם מוכרים כל מיני דברים, הם עושים את הפרסום.
כן.
אבל לא היו יכולים לפרסם אם האדם לא היה רואה. זאת אומרת, כנראה שיש רייטינג לדבר. וזה מובן.
מה מובן?
זה מובן. אני אגיד לך, אני זוכר, אתה יודע, אני הגעתי מרוסיה.
כן.
מלפני הרבה שנים, אבל בכל זאת. ואני עוד הייתי קטן. אבל אני זוכר שהייתי קטן בין 6 או 7, שם היה ממש כמעט רעב. חילקו כזה כיכר לחם קטן לאדם ביום. היו עוד דברים, אבל לחם ממש היה ככה, זה היה תקופת צנע שהיה אז בארץ גם כן. והיו חיים מאוד כאלו בצמצום. ובאותו זמן... סטלין, השקרן הגדול, הוא כזה, הוא היה ערמומי מאוד.
כן.
הוא המציא ספר שנקרא ספר על האוכל בריא ומושלם.
מושלם.
כן.
כן.
טעים ובריא ומשהו כזה, אבל... וספר הזה היה כזה ספר. כמו אלבום כזה יפה. צבעוני, דגים, בשר, טריות, פטריות, ומה לא שם. אתה היית מסתכל בספר הזה, זה היה, אתה יודע, אני זוכר, כן, הספר היה נמכר בכל חנות בזיל הזול.
כן.
שכל אחד היה יכול לקנות. וכל האנשים קנו.
דווקא בתקופת הצנע.
בתקופת הצנע. וזה היה מאוד פופולרי. והיו אנשים אוכלים חתיכת לחם.
כן.
אולי בצל שהיה ליד זה וכוס מים. זהו. והיו מסתכלים בספר הזה, והיו מזינים את עצמם. אני זוכר את התקופה הזאת.
מה הם בדיוק היו עושים?
היו, שם היה כתוב איך עושים כאלו מאכלים מדגים למיניהם ומבשרים למיניהם.
ולהם אין כלום לאכול חוץ מלחם.
ולא היה להם על השולחן כלום. אבל הם היו מסתכלים... בתוך הספר הזה, והיו מתמלים. ממש מתמלים. הוא היה ערמומי מאוד, הוא היה יודע מה שהוא עושה.
מדהים.
כן. ואנשים היו מסוגלים, כי בצורה כזאת אתה אומר, זה שקר, זה כלום, זה מה זה, זה, זה. לא. זה היה ממש ממלא את האדם. וזה לא היה מגרה את האדם להגיד, מה הם מביאים לנו לראות ובחנויות אין כלום. אנשים לא אמרו את זה. אנשים הסתכלו על על הספר הזה בצורה חיובית, חיונית. ואותו דבר, מעין זה משהו בערוצים האלה טלוויזיה. אמנם שיש כל אחד כמעט דברים כאלה בבית, ואני רואה, כן? אבל בכל זאת, אנחנו בזה מתמלים. אנחנו בזה...
אוכלים עם העיניים.
כן, אוכלים עם העיניים.
יש כזה...
ולכן, כן, ולכן האוכל זה לא סתם אוכל. זה מין מושג רוחני, פנימי, הרבה יותר, ממה שאנחנו חיים כמו חיות. תן לי פרה להסתכל ולראות על איזשהו עשב. עד שהיא לא מקבלת את זה, זה לא מזין אותה. ואדם כן יכול מזה להיות יותר מלא.
אתה יודע, זה קודם כל הסיפור שאתה סיפרת, אז אני שמעתי אותו גם מסיפורים של ניצולי שואה, של עדויות להבדיל, שהם גם מתארים את אותו, היה להם מנהג כזה שהם היו לוקחים את אותו הלחם היבש, ולמרות שזה היה לחם יבש, הם היו יושבים בחבורה, וכל אחד ככה היו עוצרמים את העיניים, ונאמר, אחד מהם היה אומר, מרק שועית, והם היו אוכלים וממש תואמים את
אותם. כן, כן, כן.
אז מה זה הדבר הזה? מה התופעה הזו?
התופעה הזאת היא תופעה מאוד מאוד גבוהה שישנה במציאות, שזה האור העליון שממלא אותנו, את הנשמות שלנו. ולכן, כמה שאנחנו משתוקקים לאוכל בטעם שלו ובתאבון ובצמא, אז ככה אנחנו צריכים לראות שכל זה נובע מזה שאנחנו צריכים להצטייד בתאבון, ברצון, ברעבון, כלפי המילוי הרוחני. ששם במילוי הרוחני אתה מקבל מילוי שלם באמת. זה לא כמו שמזון שלנו, שבא, מתעכל, יוצא, נעלם ושוב אתה נמצא בחסר. במילוי הרוחני זה לא כך. מילוי הרוחני הוא נצחי. זאת אומרת, כמה שמילאתי את עצמי, אני נמצא במילוי, ומילוי הזה הוא גם דווקא בונה בי עוד רצון יותר גבוה, ועוד רצון יותר גבוה. זאת אומרת, אני כל הזמן רוצה להוסיף. אני לא רוצה כל הזמן להישאר. ויש לנו לכן, לעומת הבהמה, לעומת הבהמות, כל הזמן גם כן התקדמות במאכלים. האדם הוא לא סתם ככה, כל הזמן רוצה אותם גרעיני חיטה נגיד. הוא רוצה להפוך אותם לחיטה, לקמח, ולעשות מזה לא סתם לחם, אלא עוגיות למיניהם וקרואסונים ובייגלך ואלה ואחד דברים. כן? ועוד 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 להשתכלל. בזה הבדל בין אדם לבהמה כלפי האוכל שבעולם שלנו, בכל מיני מאכלים. וגם כן שאנחנו יכולים ללמוד אחד משני, ולהתרגל לתענוגים מהאוכל, שקודם אנחנו יכול להיות שמזלזלים ולא מסוגלים אפילו להריח אותו. אני יודע, באתי ארצה, אני לא יכולתי לעבור ליד הפלאפל. אין, מוכרים דבר כזה, ושוארמה הזאת, שחותכים אותה, זה משהו נורא, היה נראה לי, איך זה...
התרגלת אחר כך?
לא. בצורה כזאת לאכול. אם אין ברירה, אז אדם ודאי שהוא, אבל לא לפי רצון. אני לא, בכל זאת לא. תראה, פעם היו אנשים אוכלים בצורה בכלל מיוחדת, עם הסיבה לשמאל.
מה?
עם היין, עם הריחות. בלי ריח אין סעודה, ולכל מנה יש ריח מיוחד. כך היו גם כן אבותינו. הריחות האלו, כן, ריח נכוח, זה לא פשוט. כי אנחנו לא שמים לב, אנחנו דווקא איבדנו את הדבר הזה.
כן.
במקום זה פיתחנו חוש הטעם על חשבון חוש הריח. אבל הריחות הם יכולים להזין את האדם לא פחות מהאוכל עצמו. ואני חושב שמן הסתם אנחנו מזלזלים בזה. כי היה אפשר גם בזה לתקן הרבה פגמים. שבגוף האדם, גם כן התאבון מופרס, כל מיני דברים, על ידי הריח.
כן.
כי לכל מאכל צריך להיות הריח המיוחד המלווה לו, ואז אדם מרגיש את הדברים. גם התבלינים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך להשתמש נכון בתבלינים.
סמים.
כן, אבל זה לא בדיוק. בזמן בעבר זה היה הרבה יותר... גם כן מיומן, היו אנשים מיוחדים לזה שהיו יודעים את איך להשתמש בתבלינים. ותבלין זה דבר גם כן חשוב מאוד במאכלים, כי יש בו גם כן אותם המיקרו-אלמנטים שהגוף צריך אותם. ואז הם יכולים להיספק דווקא עם האוכל מיוחד.
כן.
זה לא חשוב שאני הולך עם פפריקה, או עם פלפל, או עם כל מיני הדברים האחרים, אלא חשוב איך אני לוקח את זה, באיזה צורה ובאיזה תבלין, עם מה בדיוק.
בכלל יש חשיבות מאוד גדולה למאכלים שדווקא בעונה הזו ולא בעונה הזו, כן. ובסביבה
נכון,
הזו ולא
בסביבה הזו. נכון, זה רמב"ם גם כותב, כן, נכון. אז כל הדברים האלה אנחנו יכולים ללמוד מהמקורות רוחניים. כי שם זה בעצם המקור של הדברים. ועוד יותר אני אגיד לך, ש... לא האוכל הוא העיקר, אלה התבלינים, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. תורה, סך הכל, האור הגדול שמביא, מגיע אלינו מלמעלה, ומשנה את האדם, ומביא כל התענוגים עליונים, ופתיחת עיניים בעולם העליון והכל, נצחיות ושלמות, זה נקרא תבלין.
כאילו הדבר
משהו
הקטן.
משהו תוספת, משהו קטן. וזה מפני שאנחנו לא מת... מה אני רוצה להגיד? זה מפני שאנחנו לא מתייחסים לתבלינים, לא מיוחסים להם חשיבות הנכונה. כי באמת יש להם חשיבות לא פחות או אפילו אולי יותר מהמאכלים עצמם. אנחנו חושבים, מלך יש כבר אפשר לאכול. קצת פלפל אולי חסר, לא נורא. אבל אנחנו לא, כי אנחנו מקולקלים על פני מקולקלים, אתה מבין? אנחנו כבר בקלקול על קלקול. אבל באמת, מזה, מהמשפט הזה אפילו אנחנו יכולים לראות, שהתבלינים, בראתי יצרה, בראתי תורה, תבלין. שהתבלין, כמו תורה, הוא הרבה יותר חשוב יכול להיות, והוא מתקן את האוכל.
כאילו
הוא מוסיף לאוכל. שאתה לא יכול בלעדו לקבל את האוכל, זה לא סתם ככה, בלי מלך גם כן אנשים שחיים.
כן.
בלי פלפל ודאי ובלי כל מיני היתר תבלינים, זה בכלל מי שם לב על זה כמעט ולא. אבל זה מפני שאנחנו מקולקלים, וכמה שאנחנו לומדים יותר דווקא חוכמת הקבלה ואיך מסתדרים שם, האורות הטעמים שנכנסים לתוך הפרצוף, עם כל התבלינים האלו הנוספים, אז אנחנו יותר מבינים עד כמה שאנחנו רחוקים, גם בחיים שלנו הגשמיים, מהתיקונים, מהחיים המתוקנים. שעד כמה שאנחנו נתקרב לתיקונים, המאכלים שלנו יכול להיות גם כן השתנו. וגם כן, כן. יכול להיות שתיכנס למסעדות, שיהיה עליהם כתוב, שבמסעדות האלה נותנים לך אולי תפריט לפי ה... דרישה שלך שם לפי איזה מין טעמים מיוחדים שם, בהתאם זה עם זה וזה עם זה, כך כמו שברוחניות אני מפנטז את זה מן הסתם. אבל יכול להיות שאנשים כמו שבכל דבר שלנו בחיים גשמיים אנחנו נרצה במידה שאנחנו מתקדמים בתיקונים רוחניים גם חיים שלנו לשפר בהתאם לרוחניות, גם המאכלים, גם הגישה לאוכל, גם סוגי המאכלים ואופן קבלת המזון, זה ישתנה.
מה העניין אבל של הטעמים? נאמר שיש טעם חריף, חמוץ, מלוח וזה גם טוב.
זה הצדדים של האורות, אופנים של האורות שממלאים אותנו, רוחניים, שיש ימין, שמאל, קדימה, אחורה, מעלה, מטה, יש כל מיני האופנים.
נגיד חמוץ, איזה צד זה? כאילו, מה זה אומר? ומה זה בא לידי ביטוי? מתוק. כולם אוהבים מתוק. אפילו ילדים, אחד הדברים, אפילו חלב אם הוא מתוק.
אבל אם אתה תיקח חמוץ עם מלוח יחד, זה ייתן לך מתוק.
חמוץ עם מלוח ייתן מתוק?
כן. אתה נגיד אתה לוקח אשכולית, כן. שהוא קצת חמוץ.
כן.
שם על זה מלח קצת, הופך להיות אותו למתוק.
אני אנסה.
כן. ועוד, ודברים האלה הרבה יש. זה גם כן, גם כן יש בתלמוד על זה מסופר הרבה. כן. אנחנו לא יודעים איך, בקיצור, איך ליהנות. אנחנו לא יודעים. זהו, אז כדאי ללמוד. אבל בהחלט צריכים להשתוקק לתענוגים מטעמים האמיתיים. שטעמים האלו זה נקרא התגלות האור האלוקי, התגלות הרוחניות בתוך הנשמה של האדם. אם אנחנו מפתחים את התאבון לרוחניות, זה נקרא אנחנו מפתחים את הנשמה שלנו, פותחים את הכלי הזה. כמו שהקיבה שלי, המעיים שלי, זה כלי לקבלת האוכל, כך נשמה זה כלי לקבלת האור העליון. שהוא המזון, שמביא איתו כל התבלינים, כל הטעמים והכל.
ומה הקשר, נאמר, בין טעמים ובין אופי של אדם? נאמר, אומרים אליו, הוא חמוץ, איזה מתוק, הוא חריף, ממש הקבלה.
ככה אתה אומר לבני אדם, נכון?
כן, ככה אומרים.
נו.
נו, אז מה הקשר בין טעמים ובין אופי של אדם?
כי כל דבר שבעולם, כמו שאנחנו דיברנו על התינוקות, שכל דבר הוא בודק בפה שלו, כן? בצורה אינסטינקטיבית. כך אנחנו בכל זאת, אפילו לא במודעות שלנו אולי זה עובר, אבל על כל דבר שאנחנו מסתכלים, שומעים, הוא תמיד מתורגם אצלנו בטעם. בטעם. אפילו אני סתם רואה תמונה, היא אצלי מתורגמת לטעם.
באמת?
כן.
ככה כל גם...
וכך אני נזכר. ככה אני נזכר. אני לא זוכר ויזואלים האלה, מה שאני רואה תמונות, זה מתורגם אצלי לטעמים, ועוד יותר אחר כך. אולי פעם נדבר על זה בריחות.
ריח ואתה מאוד קשור.
אבל ריח אצלנו לגמרי, לגמרי חוש הריח נעלם. ואתה יודע שרוב התאים במוח שלנו הם התאים לאיבוד חוש הריח, ואנחנו לא משתמשים בזה. יש ממש שטחים שלמים במוח שלנו שהם מיועדים לאבד את המידע על ריח. Mm-hmm. ואנחנו לא משתמשים בזה. אתה יכול לשאול אפילו...
אז מה הקשר בין?
רופאים או פיזיולוגים, ביולוגים שמתעסקים בזה.
אז למה...
כי אנחנו מקולקלים אחרי הקלקול שלנו של אלפי שנים עם האגו שלנו, אנחנו כבר... איבדנו את כל החושים האלה, גריח לגמרי, טעם גם כן מקולקל, ועוד ועוד. אני זוכר פעם ראשונה שאני טעמתי קוקה קולה, הייתי כבר בגיל 17-18 בלנינגרד ברוסיה. היה נראה לי שזה תרופה. גם ריח כזה, גם הטעם כזה, זה משהו כתרופה. כי משהו ש... איפה? זה מתוק? זה, 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 זה... עד שאחר כך מתרגלים לזה, אבל בהתחלה זה ממש לא היה... ממש אותו בקבוק, כן? פעם קניתי, זה היה לא פשוט לקנות אותו, אז... זה לא...
אני זוכר ככה ש... זאת אומרת, נאמר על הרבש, שהוא היה לו גם כן טעם, היה חשוב לו הטעמים, נאמר, אני זוכר שסיפרת... שכשהיית קונה עבורו מצרכים בחנות, כן. אז הוא היה מבקש ממך את הגבינה הכי
היה,
דבר, הכי
היה יקרה. מאוד רגיש. היה מאוד רגיש לטעמים ולהכל. היה יכול לגביל את עצמו, היה חי בצנע, היה חי בצמצומים גדולים בחיים שלו. היה עבר כל האופני החיים ממש מקצה לקצה. והיה מכיר ומבין. כן. היה מבין טעם. גם כן, שהאשתי הייתה מכינה לו אוכל, הייתה תקופה כזאת,
כן.
אז הוא היה כותב, בבקשה לשים יותר גריסים, או משהו ככה, שנסענו לטבריה נגיד פעם בשבוע ליומיים, אז היינו לוקחים אוכל מהבית, היא הייתה מכינה לנו את האוכל, והיינו נוסעים. אז הוא היה דווקא מבין בזה, היה אוהב את זה, ואת זה פחות, ואת זה יותר, עד שהבחנתי כך, הוא לא רצה להגיד בהתחלה, עד שהבחנתי, זה כן, היה מבין. כי מקובל, כשהוא נעשה כמה שהוא דווקא עולה, אנחנו חושבים שלא אכפת לו כלום, זה לא, הוא רגיש לכל דבר. הוא רגיש לכל דבר. רק קורה שמתעסק במשהו אחד, אז נעשה כאילו מעורפל למשהו אחר, אבל כל החושים הם דווקא... נעשים יותר חדים.
ואתה? איך אתה כלפי העניין הזה של הטעמים? אתה...
אני מאוד פשוט. אני לא מבחין הרבה טעמים. לא יודע. מהטבע. כך. אוהב אוכל פשוט. בשר. דגים. בתוספת ירקות, אוהב דייסות, זה בזמן האחרון, שנגיד, אחרי גיל 40 אולי, אני לא זוכר, שבילדות ודאי שלא אהבתי, כמו כל הילדים. זהו. פירות אני כמעט ולא... חוץ מתפוחי אדמה. תפוחי עץ, אפלך.
כן. אתה לא אוהב פירות?
פירות לא כל כך. תפוחי עץ אני כן אוהב. כל היתר זה... זה מדי מתוק. לא, לא, לא נמשך. לא יודע.
יש שאלה שככה...
דווקא בשר, דגים ותפוחי עץ. זה העיקר. כל היתר זה, אם יש כן, אם לא, לא. אוהב גבינות, אוהב, כן, גבינות מאוד אוהב.
אתה יודע, יש הרבה חברים, תלמידים שלך, חברים שלי, שהם הגיעו ללימוד והם היו צמחונים.
כן.
ואיכשהו בשלב מסוים, די מהר האמת היא, האמת גם אני הגעתי צמחוני, לא הרבה זמן הייתי לפני, אבל עברתי תוך תקופה מאוד קצרה לשוב פעם לאכול בשר, וזה דבר שהוא קורה. מה העניין הזה? זאת אומרת, המקובלים אומרים, בעד לאכול בשר, לא בעד לאכול בשר, צמחונות.
האדם נולד ובצורה כזאת שבשר בשבילו זה האוכל העיקרי.
העיקרי.
העיקרי, ודאי, אנחנו לא יכולים לקבל הרבה מיקרו אלמנטים אם לא מהבשר.
מה יגידו הצמחונים עכשיו?
הם יכולים להגיד, הם יכולים לפנות לביולוגים, לאנשים שמתעסקים במדע, עד כמה שכבר גילו, והם יגידו להם את זה, מה זה יגידו צמחונים או לא? אנחנו חיים מהטבע, אנחנו חיים לפי חוקי הטבע, אנחנו לא יכולים לשנות את הטבע. נו?
וביצים וגבינות, כל הנושא נגיד של טבעונות בכלל.
גם זה צריך להיות הכל, אדם צריך לאכול הכל מה שיש לפניו, איך שהטבע סידר את הכל. מה זאת אומרת? ואנחנו רואים מהמקרא שלנו, איך האבותינו, כן? איך שהם אכלו.
היו אוכלים.
כן? מה זה? זה בשר וחלב. נגיד סינים לא יכולים להקל את החלב.
כן,
כן, ידוע.
כן.
זהו, אז אצלם זה יש איזה מין תכונה מיוחדת כזאת בגוף שלא מאפשרת. נו, יש כאלה גם כן עמים מיוחדים שיש להם אידיוסינקרזיה, זאת אומרת, לא מקבלים איזשהו מאכל מיוחד או מה. זה כן, אבל בעצם האדם כעיקרון הוא מיועד לאכול דגים, בשר, גבינות, זאת אומרת, בשר וחלב ותבועה. כן?
מה לגבי אוכל אורגני? היום זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ.
אני לא יודע עד כמה שהיום זה אורגני ועד כמה שזה לא ביזנס, אבל אני גם כן לא חושב שהיום אנחנו מסוגלים בצורה כזאת להתקיים.
רק על אוכל אורגני.
כן, כי זה ברור שאוכל אורגני לא מסוגל. עד שאתה מביא את האוכל הזה לצרכן, עד שהוא מביא את זה הביתה, עד שזה נכנס למקרר ו... ושבוע ימים עד שהוא משתמש בזה, אוכל אורגני לא יכול להחזיק. אני יודע, אני קונה עגבנייה, היא שבוע ימים עומדת אצלי על השמש, היא אותה עגבנייה. היא חצי סינתטית. ונכון שמזה יש לנו הרבה בעיות, בריאות. כן. אבל אני חושב שבסך הכל, במימד הכל האנושי, כן? הציביליזציה שלנו סביב כדור הארץ ל-7 מיליארד אנשים, אתה לא תוכל לספק היום אוכל אם הוא יהיה אורגני. עם כל המזיקים שאז יוכלו אותו. כך אתה מגדל ירקות, אף אחד לא נוגע בהם, כי חיות הם יותר טבעיים, כן?
כן.
והם לא נוגעים, כי זה בשבילם כמעט רעל. ואנחנו אוכלים. אבל לנו, אנחנו גם כן כל כך... מקולקלים, שזה מזין אותנו וזה לא כל כך משפיע. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? זה רע וזה לא טוב, אבל אנחנו התגלגלנו למצב הזה ואני לא חושב שאנחנו יכולים לשנות אותו כרגע. בצורה כזאת שנבטל החידושים האלה שיש לנו, גנטיים שיש לנו בגידול. התבועה, או בפרות, או בעופות. זה בלתי אפשרי. אני מבין מדענים, ואני מבין את האלו עובדים בחקלאות, זה בלתי אפשרי. היום זה ממש לא ניתן. לא נוכל בזה לעמוד.
מה עם שתייה חריפה? אני יודע שהמקובלים, יש להם גם מנהג להרים ללחיים, וגם שמעתי סיפורים על הרבה שהוא היה אוהב לשתות במידה מסוימת.
מקובלים אהבו לשתות, וזה לחיים, להגיד...
למה אומרים לחיים?
לחיים זה לחיים, שאנחנו מקבלים יין, יין זה כאור חוכמה, אז אנחנו יכולים לקבל אור חוכמה ברוחניות רק אם יש לנו אור החסדים משלנו שיוצא, שאני רוצה על מנת להשפיע, שכל החיים שאני מקבל הם כדי להשפיע לאחרים, להיטיב לאחרים. לכן, שלא לטעות ולא לקבל לעצמי, אלא הכל מה שבא לי, אני רוצה לפתוח את עצמי ולהשפיע בחזרה לזולת, אז אומרים לחיים, לחיים, mm-hmm. לחיים רוחניים. זה המנהג. אז יוצא ש זה המנהג, אבל וזה היה כך, יין היה מקובל כל הזמן באנושות, ולא היה חוץ מיין
כן.
משקיע אחר. כל המשקעות החריפים הם הגיעו לנו מהעמים האלו שבצפון, נגיד ויסקי זה באירלנד, באנגליה, בסקוטלנד, שם זה התפתח. ובאמת הוויסקי זה אפילו לא אצלם. הוויסקי מלכתחילה זה היה בוסם הערבי. כן, כן, כן. אני הייתי שם ודווקא היה מעניין לשמוע הרצאה שלמה על זה.
אז מה הנחיצות בדבר כזה?
ואז זה התפתח כבוסם. הערבים היו משתמשים בזה כבוסם. אבל הם קיבלו את זה ואיבדו את זה לשתייה. והתחילו לשתות. ואז הם התחילו לשתות גם כן מטעם הכרחי. לפני שיצאו למלחמה, אז כל חייל לפני הקרב היה מקבל איזה כוס כזה יפה, גדול. כן, אפילו ראיתי כוסות האלה, כזה ויסקי. ואז אתה יודע, האדם לא אכפת לו כלום. ככה היו יוצאים. אני מדבר על 100... ככה 11, 12 כאלו, ממש קצת יותר מאוחר. אז,
והמקובלים.
עד שזה הגיע, מקובלים וגם כן ברוסיה זה היה ממאה 16 נדמה לי, רק התחיל להתפתח עניין של יש, כן, זאת אומרת, כן. וודקה, כל מיני הדברים האלה. לפני זה זה היה, שם היו שותים יין, ומפני שיין שם לא היה גודל גדולים ענבים, אז היו עושים מדבש. אבל זה מאוד חלש, זה היה אולי 15% אלכוהול. ככה. וודקה זה כבר התחיל מלפני 400-500 שנה.
אז יש איזושהי משמעות?
יש משמעות מפני שהתחילו לשתות את זה, קודם כל זה לא מחייב כמו היין, זה משהו בנוסף. שנית כל יש בזה הרבה מאוד קלוריות, שמקובלים תמיד חיפשו יותר מרץ לעבודה שלהם, ובאמת לא לשם שקרות, זה בכלל לא כדי להשתכר, להשתכר יש לנו מצווה רק בפורים, וחוץ מזה ודאי אף פעם, אבל כשאני הגעתי לרבש וראיתי שהם שותים, אז היה לי פלא, הסכינים בני 70-75 היו שותים כוס ויסקי או ברנדי, 7-7,
כן.
והיו היו משתכרים. ואני התפלאתי, איך יכול להיות? זקן ככה שותה כוס? נו, משך הסעודה נגיד. כן? לפעמים אם זו סעודה נמשכת, אז שניים. ואחר כך אני הבנתי שהם כל כך עובדים בפנים, בהבחנות רוחניות ובריכוס פנימי, שהם לא מרגישים שזה נשרף. הם צריכים את הקלוריות האלה כדי להחזיק, להזין את עצמם. אז מסתכלים על השתייה הזאת, לא על שתייה, ולא היו בכלל מסתכלים על השתייה, ולא היו משתכרים בכלום, אלא למקור האנרגיה, קלוריות. ובאמת שם המון קלוריות, אתה יודע, בשתייה. ולשם זה, באמת, כך מקבלים את השתייה חריפה.
מרתק.
אז אפשר לכל לאכול והכל לשתות, הכל מה שמותר לנו לפי ההתאמה לכוח העליון וחוקים רוחניים, והכל שיהיה לבריאות.
תודה רבה רב לייטמן. תודה רבה לכם הצופים בבית. עד לתוכנית הבאה.